אז זה היה פה. כמו שהדפים פה. יש להם.
יש.
זה הדף השני או הדף הראשון? זה הכל בית יעקב, לא הדפים האלה. לא הדפים של התורה אור. עכשיו אני יעקב. זהו, אז אני אקרא בינתיים מזה. ואתם תקשיבו בעל פה, אני אצטער. דיברנו בפעמים הקודמות על שלוש עבודות שהיו במקדש. למעשה כל מה שלמדנו זה היה המשך רציף עם הבית יעקב, כי גם שם דיברנו על הקורבנות. רוב המאמר כאן מדבר על עבודת המקדש, מדבר על שלושה דברים שהיו עושים אותם יום יום. הדלקת המנורה, הכתרת הקטורת וקורבן התמיד. אנחנו הפסקנו לפני שבועיים, הפסקנו באמצע התיאור של קורבן התמיד ולמדנו שאת התמיד היו שוחטים בצד צפוני של העזרה. למה דווקא בצד צפון? בתנ"ך תמיד ימין, בתנ"ך תמיד הימין והשמאל זה דרום וצפון. הצדדים הם כאילו בן אדם עומד עם הפנים לצד מזרח, יש לו את הימין בדרום, את השמאל בצפון. וכשאומרים צפונה, אז כאילו שאומרים ששחיטת התמיד שייכת לצד השמאל. מה העניין של צד השמאל? התמיד היה מקודשי קודשים ששחיטתן בצפון, בחינת גבורה שמהשמאל בחינת רעש גדול. אנחנו יודעים שבהתקרבות, כשאנחנו מתקרבים, יש שני סוגי התקרבות. יש התקרבות שהיא שקטה ויש התקרבות שהיא רועשת. לפעמים שבן אדם עובד את השם כמו רוח שערה. יש לפעמים שאדם עובד את השם בנחת. בדרך כלל, האהבה הזאת שבאה מצד מידת החסד, היא אהבה שהיא באה בנחת. זה תחושה של קרבה. תחושה של קרבה, זה נקרא, בדרך המשל, זה נקרא אהבה כמיים. ויש אהבה כרשפי אש. יש אהבה שהיא באה בצורת געגועים. אני אוהב ואין לי את מי שאני אוהב. הוא רחוק ממנו. ואז געגוע, הטבע של הגעגוע שהוא רועש. אפילו בן אדם מתגעגע והוא שותק, אבל הוא גועש, הוא בוכה, הוא בפנים הוא בוכה. זה הטבע של הגעגוע. הגעגועים זה אהבה ששייכת למידת הגבורה. מידת הגבורה נמשלה לאש. מה זה עניין של מידת הגבורה? איזה מין... מה הפונקציה של מידת הגבורה? מידת הגבורה זה הצמצום, העלמה. דיברנו על זה פעם, שתמיד גבורה זה הפתעה. איזה הוא גיבור? כובש את יצרו. זה הפתעה. שבן אדם כובש את יצרו זה הפתעה. בשכל של העולם זה הפתעה. אולי בשכל של התורה אז מי שלא כובש את יצרו זה הפתעה. אבל בשכל של העולם מי שכובש את יצרו זה הפתעה. גיבור זה הפתעה. גיבור מראה תמיד הפתעה. הוא תמיד עושה משהו שלא היו מצפים מבן אדם. כשלא הכרנו אותו, חשבנו שהוא בן אדם רגיל, תחשבו על שמשון שלוקח את שערי עזה. כן? זה הפתעה. מי יכול להרים שער כזה כבד? אותו דבר, כשמדברים על הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, וכל העניין שלו זה לתת ולהשפיע וכל זה, כשרואים שהוא מצמצם, זה נתפס אצלנו כהפתעה. זה הגיבור הכובש את יצרו. וכשאנחנו תחת ההשפעה של מידת הגבורה. במילים אחרות, כשאנחנו מתבוננים בגודל הצמצום, אנחנו רואים עולם ומלואו, ואומרים לנו, מספרים לנו, חז"ל מספרים לנו שכל העולם, כל העולם כולו נברא משתי אותיות. זאת אומרת, כל האנרגיה שיש בעולם, כל החיות, כל הכוח, כל האור, כל ההשגות, כל התחושות שיש בעולם, זה שווה ערך כמו שאם בן אדם יאמר שתי אותיות. ועוד יותר, ולא כמו שאם בן אדם יאמר שתי אותיות, זה כמו שהאלוקים אומר שתי אותיות. האדם הוא קטן, שתי אותיות בשביל האדם זה עדיין פונקציה. אבל בשביל הקדוש ברוך הוא, מה זה שתי אותיות? זה שום דבר. אם בן אדם חושב על זה, הוא צועק אין ארוך לך. זה המושג של אין ארוך לך. אין ארוך לך. מה זה אין ארוך לך? אומר כל מה שאני מתקרב, וככל שאני, כמה שנכפיל את עצמנו, אנחנו נשאר רחוקים. וכמו זה יוצר געגוע. יש שני סוגי געגועים. יש געגוע שהוא גם בא ממידת הדין, שבן אדם מתבונן כמה הוא רחוק מבחינת ההתנהגות שלו. אוי לי שהכעסתי את בוראי. סיפור אחד. אבל יש משהו שאפילו צדיקים יכולים להתבונן בזה. כמה אני רחוק מבחינת הערך שלי, מבחינת ההשגה שלי, מבחינת ההרגשה שלי. וזה מעורר אהבה של אש. זה מעורר געגועים. לעומת זאת, יש אהבה כזאת שהיא מגיעה בצורה אחרת לגמרי. זה כמו שאומרים, השם איתך, אצלך, עמך, קרוב אליך, הוא חושב עליך, הוא משגיח עליך, הוא מחזיק בך מאחורה, הוא תומך בך שלא תיפול. זה האהבה של קירוב. וכשכתוב בתורה לאהבה את השם אלוקיך כי הוא חייך, אז זה לא אהבה של אש, זה אהבה של מים, זה אהבה של קירוב. אבל כשאנחנו אומרים לך השם נפשי אשא, שמה זה אהבה של געגועים. נפשי יצאה בדברו, וכל כך יוצא בזה. עכשיו, שחיטת התמיד היא, הרי מה שקורה בשחיטת התמיד, שנפשו של הכבש יוצאת ממנו. והאדם שהוא היה הכלי של הנפש, הוא עולה על גבי המזבח. אז ודאי שהיא מראה על אהבה שהיא כלות הנפש. כן, המשל הוא עוד יותר חזק מהנמשל, מבחינה מסוימת. לכן הוא צריך להיות בצד צפון, שחיטת התמיד. לעומת זאת, הקורבנות האלה ששוחטים אותם בכל מקום בעזרה, אז הם לא עולים כולם למזבח. יש חלק לבעלים, חלק לכהנים, יש על כל פנים, אלה שהבעלים מקבלים חלק, הם לא נשחטים בצפון, נשחטים בכל מקום. זה מה שאומר כאן, התמיד היה מקודשי קודשים ששחיטתם בצפון, מבחינת גבורה, שמאשמאל, בחינת רעש גדול. מה הוא מרמז כאן? הוא נכתב מאוד בקיצור, הספר הזה. הרעש הגדול זה מה שכתוב על המלאכים. באופנים בחיות הקודש, מה כתוב שם? ברעש גדול. זה מה שכתוב על המלאכים. ואותו רעש יש בנפש כשהיא אומרת את באופנים בחיות הקודש ברעש גדול. זה ההתבוננות בריחוק. כן? על השרפים כתוב בשפה ברורה, בנעימה, ככה, ועל האופנים וחיות הקודש הם יותר למטה. אז עליהם כתוב בכל רעש גדול. וגם יש עוד במילה צפונה, אנחנו גם יכולים לחלק אותה לשניים. צפון ה', ה' מרמזת על ה' האחרונה של שם הוויה, שהוא בחינת העלם וצמצום אין סוף ברוך הוא שמחמת זה היה רעש. ההיא האחרונה של שם הוויה מרמזת על הספירה האחרונה. היוד מרמזת על הספירה הראשונה, כולם בחוכמה עשית, ספירת החוכמה. ההיא הראשונה מרמזת על הבינה, כמו שהיא זה הרחבה של יוד, ככה הבינה מרחיבה את החוכמה, לכן היא יותר נמוכה. תמיד הרחבה היא יותר נמוכה מהעיקרון. יש עיקרון שהוא נקודתי ויש רחבה. הרחבה זה כדי שאנחנו, גם אנחנו נבין משהו. אז תמיד יותר נמוך. והוו, זה כבר הירידה אלינו, זה כבר מתחיל להצטמצם כדי שנוכל, זה כבר קיצור של הרחבה שכל אחד יוכל לקבל אותו. והה האחרונה זה כבר, כמו שאומרים, שטח המקבל, זה כבר אנחנו. וכמו שנגיד, מספרים סיפור לילד. אז צריך קודם כל לבדוק את הרמה של הילד, זה הצמצום, זה היוד, לא לספר לו דברים שהוא לא מבין. אחר כך לתכנן את המסגרת של הסיפור לפי הרמה של הילד, זה הרחבה. אחר כך לפתח את הפה ולספר לו, ואחר כך את האוזניים שלו שהוא ישמע. אז זה ארבע אותיות של שם הוויה. זה צמצום והתפשטות, והמשכה והתפשטות. וההתפשטות האחרונה זה הכלים של המקבל, זה הצמצום הכי גדול. למה זה הצמצום הכי גדול? כי כשהמבוגר מדבר עם הילד, במשל, המבוגר מדבר עם הילד, אפילו שהוא מדבר מה שהילד יכול להבין, אבל הוא רואה בזה דברים אחרים גם כן. הוא ממשיך לראות בזה את הכל, אבל כשהילד שומע, הילד כבר מקבל רק את הרמה שלו. יכול להיות שכשהוא יהיה גדול אז הוא יבין, אבל תגיד אמרו לנו שתגדלו תבינו, אבל עכשיו זה מה שהוא מקבל. אותו דבר בעולמות, כשמדברים על חוכמה של עולם האצילות, זה כאילו הנקודה הכללית שממנה יברו העולמות, בשביל זה כתוב כולם בחוכמה עשית. עכשיו זה נקודתי, צריך להרחיב את זה כדי שיהיה לזה כלים, כדי שיהיה בזה פרטים. זה היה הראשונה ששם הבעיה, זה מרמז לספירת הבינה. אחר כך עם הפנים אלינו, הסיפור, הדיבור אל העולמות, אלינו, אל הנבראים, זה המידות, שש המידות, זה הוו. וו יש לו גם צורה כזאת שהוא הולך מלמעלה למטה, וגם המספר שלו זה שש. כשאני אוהב מישהו, אני כבר עם הפנים אליו. כל זמן שאני מבין אותו, אז עדיין אני הפסיכולוג שלו, אבל אני עוד לא עם הפנים אליו. אני מנסה לנתח אותו, אבל אני לא אוהב אותו, אני לא התקרבתי אליו. אבל אם אני כבר אוהב מישהו, אז אני עם הפנים אליו. ואם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וזה הכל אהבה, גם מידת הדין זה אהבה, שימו לב. אנחנו לא יכולים לכעוס על מי שאנחנו לא אוהבים אותו. כי אנחנו כועסים כי אנחנו מתאכזבים, ואנחנו מתאכזבים כי תלינו תקוות, ותלינו תקוות כי אהבנו. וככה זה. אי אפשר לכעוס על מישהו שאם הייתי פוגש אותו בלי בודד לא הייתי שמח שאני פגשתי עוד בן אדם. על חתול אי אפשר לכעוס, על בן אדם אפשר לכעוס, כי בן אדם אני אוהב. זה שאני שונא בני אדם זה בגלל שאני אומר להם אתה הרי בן אדם, אז למה אתה כזה? אי אפשר לשנוא בעל חי כמו ששונאים בן אדם. אני אומר, יוצא שהבסיס של כל הרגשות זה אהבה. כך כתוב הזוהר הקדוש, זה לא המצאה שלי. יום הדאזי למכול יומין, היום הראשון זה היום של החסד, היום הראשון של מעשה בראשית, וכל הימים הם תוצאה של היום הזה. בגלל שהשם אוהב אותנו, לכן הוא מקפיד עלינו, הוא רוצה שנהיה טובים, והוא מעניש אותנו לפעמים, בשביל לנקות אותנו. אמא אוהבת ילד, יזרקת אותו לתוך האמבטיה, משפוץ הסבון בעיניים, הילד של השכן יתלכלך בדיוק אותו דבר, היא לא מסתכלת עליו. זה הילד שלה, אז היא מטפלת בו. את אשר יאהב השם יוכיח וכן הלאה. אז זה העניין. על כל פנים, הבסיס של כל הרגשות זה אהבה, והאהבה זה עם הפנים אליך, עם הפנים מראובן לשמעון, כמו שאומרים, מהאלוקים אל האדם, זה הוו, ומה שאנחנו מקבלים זה ההא, זה ספירת המלכות. אין מלך בלא עם, במלכות יש כבר את השורשים של כל הנבראים, זה ההא. והמלכות הזאת היא ההי האחרונה של שם הוויה.
מצד הנותן, מה זה ההי האחרונה?
מצד הנותן זה האפשרות לדבר בצורה כזאת שהמקבל ישמע.
זה כבר הוו.
לא, בוו יש את התוכן, אבל יש, אתה יודע, כשאתה מדבר, אז אתה לא רק, יש הבדל אם אתה מדבר או שאתה כותב. אתה מבין אותי? כשאתה מדבר, כשמדברים, או כשסבר פנים, איך כתוב שם? זה שאני מחודד יותר מחבריי בגלל שראיתי את רבי מאיר מאחוריו, אתה זוכר את זה? הסבר פנים, הדיבור, הכל זה, זה, זה מתחיל במידת היסוד, אבל זה נמצא במלכות. וזה כבר בצורה כזאת שאתה יודע, יש לפעמים שתיתן לילד ספר עם סיפור, שהוא לא יקרא את זה. הוא יגיד, אתה רק רואה אותיות, זה קשה לו, הוא מתעייף מהר. תיקח את הספר, תקריא לו מילה מילה, אז זה תלוי. אם תקריא לו את זה לקונית, אחרי דקה הוא יקום ויברח. אם תקריא לו את זה עם אינטונציה, איך קוראים לזה?
רגש.
תרים את הכל, תוריד את הכל לזה, אז אתה נכנס, למרות שאתה רואה בספר, אתה רואה בסיפור הרבה יותר ממה שהוא יקבל. אבל אתה נכנס לראש שלו. אתה עושה את הוואי ואת הכל, אתה מכניס את עצמך, יש, הוא כותב את זה במקום אחר, יש ספרים שהדפיסו מכתב יד, הוא כותב שם, הוא כותב, דיברנו על זה, עוד שני אנשים כותבים א', אחד כותב, או אפילו בן, אותו בן אדם, אחד כותב א' בגלל שהוא בחר, ואחד כותב א' בגלל שקשרו לו את היד. הא' נראית אותו דבר, אבל מה שהתרחש זה דבר שונה לחלוטין. אז פה אתה, לא קשרו אותך, אותו קשרו, כי הוא לא יכול להבין יותר, אותך לא קשרו, אבל זה אותו דבר. מבחינה מסוימת, אז זו, המלכות היא ספירה בעולם האצילות, היא אינסופית מצד אחד. מצד שני, אם תסתכל בשערי אורה של רבי יוסף גיקטיליה, המלכות נקראת כמעט בכל השמות של כל, יש איזה 70 שמות למלכות. היא נקראת אבן וסלע ושושנה ובאר ו... הכל, כמעט כל מה שנותן לנו חיים זה השמות של המלכות, כי במלכות כבר מתחיל העולם, זה העומק של אין מלך ולא עם. עכשיו ההי האחרונה הזאת מרומזת בתוך המילה צפונה, הצפון ההי, כי עיקר הגעגועים שלנו הם מתחילים מהמקום האחרון שבו, מהצמצום האחרון. כן, אתן דוגמה נורא פשוטה, דוגמה הלכתית. אנחנו בוכים על חורבן בית המקדש, נכון? ויש לנו כמה ימי אבל, בתמוז אנחנו עושים, בי"ז תמוז עושים יום צום, נכון? עוד מעט, יש לנו שבוע הבא, יש לנו עשרה בטבת. עשרה בטבת זה ההתחלה, אחרי שלוש שנים נבקיעה העיר בי"ז בתמוז, אבל בתנ"ך כתוב שנבקיעה בט' בתמוז. אז יש פירוש אחד שהם היו במצור, אז הם התבלבלו בחשבונות, ואנחנו יודעים היום את המסורת שזה היה בי"ז בתמוז. אבל יש פירוש אחר, שאנחנו צמים בי"ז בתמוז, בגלל שבבית המקדש השני נבקיעה העיר בי"ז בתמוז. ובעצם היה צריך לצום גם בט' וגם בי"ז, אבל לא רצו להחמיר עלינו יותר מדי, אז בחרו אחד. אז למה בחרו את השני ולא את הראשון? כי השני יותר קרוב אלינו, אז יותר כואב לנו. כך כתוב שם. זאת אומרת, במילים אחרות, אם אנחנו מסתכלים על דינים ועל צמצומים ועל כל זה, האחרון, מה שהכי קרוב אלינו, זה מה שהכי כואב לנו. זה מה שמעלים מאיתנו את הכל. הוא משאיר אותנו על מדבר צחיח, מה שנקרא, שקשה לנו בזה. וזה ה' האחרונה. גם ה' הראשונה היא צמצום, וגם ה' הוא צמצום. כל האותיות של שם הוויה זה צמצום. ולא נמשך גילוי אלוקות בעולם שלא על ידי צמצום. אין דבר כזה. ורק לנו הכי כואב הצמצום האחרון, ולכן זה מה שגורם לנו את ההתלהבות. לכן בקורבן התמיד, שהוא מרמז על ההתלהבות של הנשמה שלנו לקדוש ברוך הוא, ודרך אגב גם על ההתלהבות של הנפש הבעמית לקדוש ברוך הוא, כראה הוא קורבן של בהמה, אז שמה כתוב המילה צפון, שזה מילה של גבורה וצמצום ודין, ומוסיפים לו את ההי, שההי הזאת היא ההי האחרונה של שם הוויה. עכשיו, הוא לא אומר מאיפה הוא לוקח שזה ההי האחרונה של שם הוויה. יכול להיות שיש לזה מקור. בספר הזה כתוב מאוד בקיצור, ואין לו מראה מקומות. חלק מהמאמרים האלה נכתבו על ידי בנו אחר כך בהרחבה, אבל המאמר הזה לא נמצא שם.
הקורבן תמיד בא ליצור מצב של געגוע מתמיד?
כן, הקורבן מרמז על געגוע.
יוצא לפי זה שה...
בשביל זה הוא נקרא תמיד.
שתמיד לראות, להרגיש את הריחוק, שיגעגוע.
ככה זה יוצא. עכשיו, בתוך זה יש הרבה רגעים של שמחה והרבה קירוב, אבל ברקע, שאלה מה עומד ברקע? זה כמו, זה שאלה טובה. אז מה, אפשר תמיד להתגעגע? אפשר, הנשמה יכולה לצאת. איך אפשר כל החיים להתגעגע? שמעתי פעם אחד הרבנים שהוא אמר על זה. מה שמאפיין חסיד ברסלב זה שהוא כל החיים שלו מתגעגע לרבי שאף פעם לא יכול לראות אותו. זה אמירה טיפשית. למה זה אמירה טיפשית? כי יש נקודה, זה כמו געגועים לביאת המשיח וגעגועים לבית המקדש. אז צריך לדעת איפה יש אחד כזה שטוב לו. הוא אומר, אני יודע, אני לא צריך את המשיח. יש לי גמרה, יש לי תנור, יש לי כוס קפה, עזור אותי. זה הגן עדן שלי, זה העולם הבא שלי, זה תחיית המתים שלי. זה פגם גדול. כי יש שכינה בגלות, ועם ישראל בגלות, ואנחנו צריכים לבקש ולהתפלל. ובסידור הספרדי של יום כיפור יש קטע, שיש וידוי ארוך כזה, שמתוודים מעשנו בשלושה דברים, במלכות בית דוד, ולא זוכר מה עוד, מה עוד שניים, מי זוכר? מה? בית המקדש ו... ושלושתם אנחנו מבקשים. אז אומרים בבידוי, מתוודים על זה שלא ביקשו מספיק את ביאת המשיח. זה בידוי, כמו שאומרים בגדנו וגזלנו, ככה מבקשים גם על זה, זה פגם. עכשיו, לעומת זאת, יש אחד שהוא יושב בסטנד ביי, הוא אומר ככה. היום הרי הכל חלקי, הכל לא שווה. עובדה שבתפילה אנחנו אומרים, ושם נעשה לפניך כמצוות רצונך. בינתיים זה הכל לא שווה, אז בינתיים הוא לא עושה כלום. הוא לא משתף פעולה עם דברים חלקיים, הוא בן אדם עקרוני ואמיתי. בינתיים הוא לא עושה שום דבר. זה אותו פגם, זה שני צדים של אותו מטבע, זה אותה טעות. זה לא שייך. יש עבודה של להתגעגע ולצפות, ואותו דבר בהווה, לא רק געגועים לעתיד. יש עבודה של להתגעגע אל הקודש, אל העליון, אל הנכון, אל האמת. אני לא יודע איך להגיד את זה, כן? כי כל המילים שאנחנו אומרים זה רק מילים שלנו. אבל הוויה פשוטה, הולך תסביר. יש עניין להתגעגע, כי באנו משם ויש עניין להתגעגע, והקדוש ברוך הוא רוצה, הגעגועים בונים את הכלים. וכשיש כיסופים אז מקבלים משהו, וכל פעם שמקבלים משהו אז שמחים ממה שמקבלים, ולא לא אומרים שזה כלום, וזו שמחה גדולה. וברגע שיש את השמחה של מה שמקבלים, אז הגעגועים נשארים ברקע, ואחר כך כשבאים הגעגועים אז השמחה נשארת ברקע. אבל תמיד תמיד צריך להיות את שניהם, אחרת זה עולם התוהו, שם המידה אחת היא דומיננטית והמידה השנייה נעלמת פתאום, זה לא טוב.
מה איך חזר אומרים שהאושר בצפון רוצה להחכים ידרים ורוצה להשאיר צפין?
האושר בדרום...
האושר בצפון.
האושר, כן, החוכמה היא בדרום והאושר הוא בצפון. אני צריך להסתכל, אני לא זוכר עכשיו. מה הקשר בין חסד לגבורה? המערל לא מדבר על זה? צריך להסתכל במערל, זה המקום. אם הוא מדבר על זה, אז הוא מסביר את זה הכי טוב. וזהו צפונה לפני השם. עכשיו הוא מסביר את הביטוי לפני השם, הוא מסביר את הביטוי בצורה מאוד מיוחדת. מה פירוש לפני השם? בדרך כלל כשאנחנו אומרים שאנחנו לפני, בתפילה יראה אדם את עצמו כעומד לפני המלך. מה הכוונה לפני? המלך הוא הגדול ואני הקטן ואני עומד לפניו. מה זה צפונה לפני השם? ומה זה השם? השם זה הקדוש ברוך הוא. בצד צפון לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה לפני הקדוש ברוך הוא? איפה? הקדוש ברוך הוא בכל מקום. אז הוא מסביר כאן שלפני השם הכוונה לשם הוויה, ששם הוויה זה כבר 10 ספירות וצמצומים, זה רק שם. זה כמו שם של בן אדם. השם של הבן אדם הוא אפשרות לקרוא לו. זה לא הוא. מצד שני, זה לא משהו אחר. אין הבדל בין השם של הבן אדם לבן אדם. אבל אף אחרי ככלות הכל, השם לא ממצא את הבן אדם. תשימו לב, כשאנחנו מדברים על שם, כשאני אומר ראובן, זה לא אומר לי כלום. אני מכיר אותו, אני אוהב אותו, אני מתחבר אליו, אחר כך אני כבר אוהב את השם שלו גם כן. שובים מביאים שם לילד, שם שלא כל כך אוהבים, אחרי שאוהבים את הילד, אוהבים גם את השם. אבל השם מצד עצמו הוא כמו ידית, כמו כתובת. יכול להיות שיש לי חבר מאוד טוב, אני רואה את הכתובת שלו, אני רואה על הצג את מספר הטלפון שלו, אז אני מתרגש, הנה עוד מעט אני אדבר איתו. אבל זה לא הוא. אז לכן אפשר להתייחס לשם ולדבר על השם כעל מדרגה מסוימת. שם הוויה זה המדרגות שבהם הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. הוא מנהיג את העולם דרך מידת הרחמים, זה שם הוויה. דרך מידת הדין, זה שם אלוקים. זה שם של הנהגה אלוקית. אותו בעצמו אי אפשר לחנות בשם. בשביל הרבה פעמים אנחנו אומרים אתה. אנחנו מוסיפים, אתה הוא השם. כי אנחנו רוצים הרי להתפלל להשם, לא רוצים להתפלל לשם שלו. אז לכן אנחנו אומרים אתה. עכשיו, כשאומרים לפני השם, זאת אומרת שעל ידי הגעגועים אנחנו יכולים להגיע לנקודה שהיא יותר גבוהה מהארבע אותיות של השם. להגיע לפניו, לעבור אותו. כי בעצם הגעגועים שלנו הם אל מקום שאנחנו לא משיגים אותו. ההשגה שלנו, התהילות והתשבחות שאנחנו אומרים בתפילה, זה הכל דברים שאנחנו משיגים. אבל הפנייה שלנו היא תמיד פנייה אל האלוקים שאותו אנחנו לא משיגים. תמיד. אפילו אם בן אדם מבקש את הדבר הכי פשוט, הוא מבקש פרנסה, הוא מבקש לא יודע מה, אז הוא פונה אל האינסוף עצמו, למעלה מכל התשבחות. ולמרות שהנה, כשאנחנו מבקשים מים, אז אנחנו משבחים את השם על כל הניסים שהוא עשה על המים, בתפילות, בתחילת השנה, כשמבקשים את המים. אבל אנחנו לא פונים אל אותו אחד שעשה את הניסים, וזה הגודל שלו, שהוא יכול לעשות ניסים כאלה. עשית לנו אז ניסים, תעשה לנו גם היום ניסים. לא זה. אנחנו פונים על האחד יחיד ומיוחד, שהוא מעל ומעבר לכל הניסים. רק בכל אופן, כדי לקבל איזשהו קשר, אנחנו, זה הסטארטר, כמו שאומרים. זה מה שמדליק אותנו, זה שאנחנו מתבוננים בניסים ובחסדים שעשה לנו. אחר כך אנחנו פונים אליו, ואותו אנחנו אף פעם לא משיגים. ואין שם מכוונים הגעגועים. ולכן, כשמדברים על הגעגוע, אומרים לפני השם. הגעגועים שלנו מגיעים מעל לכל העולמות, מעל לכל הספירות. ובתנאי שמעוררים אותם. אפשר לחיות את כל החיים, והגעגועים נשארים בפנים ולא מעוררים אותם. אבל יהודי שמעורר את הגעגועים שלו לקדוש ברוך הוא, אז באותו רגע הוא מתחבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. הוא מסביר שמבחינת צפונה, שזה תחושת הריחוק, אמרנו, צפון זה מידת, איזה מידת? הגבורה. שהוא בחינת רעש גדול, הגעגוע הוא נמשל לרעש, כי הוא מזיז אותנו, הוא מרעיד אותנו, הוא לא נותן לנו לחיות במנוחה, זה לא חייב לבוא דווקא עם צעקות. צפונה, שהוא בחינת רעש גדול, מתנסים, ונושאים את הכיסא, הוא עובר כאן מעבר ככה חלק, באמצע המשפט הוא עובר למלאכים. אבל למדנו כבר שהשורש של הנפש הבעמית זה המלאכים. אז כמו שהנפש שלנו, גם הנפש הבעמית שלנו מתגעגעת להשם, המלאכים בשורש מתגעגעים להשם. ומה כתוב עליהם? כתוב שהם מתנשאים והם נושאים את הכיסא. כתוב שהמלאכים נושאים את הכיסא. מה פירוש הם נושאים את הכיסא? תרגום מילולי, מרימים את הכיסא. מי יושב על הכיסא? האדם. דמות הכיסא, דמות כמראה אדם. עכשיו, אם נדבר, פה כולם מקובלים, אם נדבר בשפת הקבלה, אז תראו שאתם מבינים את זה יותר טוב. החיות הקודש, האופנים בחיות הקודש זה מלאכים שנמצאים בעולם העשייה ובעולם היצירה. האופנים בעולם העשייה, אופן אחד בארץ, עולם העשייה הרוחני, עולם המלאכים, מה שנקרא, אצל הפילוסופים, והחיות הקודש הם בעולם היצירה. ברמב"ם יש סדר אחר, אבל ככה זה מסודר בקבלה. ועולם הכיסא, מה שנקרא בתנ"ך כיסא, כיסא הכבוד, זה עולם הבריאה. הספירות של עולם הבריאה הם נקראים כיסא הכבוד. והאדם שיושב על הכיסא, המלך שיושב על הכיסא, נקרא בשפת הקבלה 10 ספירות של עולם האצילות. עכשיו, המלאכים שבעולמות התחתונים, כל העניין שלהם זה הגעגוע. עליהם נאמר, באופנים, בחיות הקודש, ברעש גדול מתנשאים. ועל ידי זה שהם מתנשאים, הם מנשאים את הכיסא. הם מרימים את הכיסא למקום שהוא לא היה קודם. איך הם יכולים להרים דבר למקום? הדבר הזה בעצמו יותר גבוה מהם, והם מרימים אותו עוד יותר גבוה. אני לא יכול להרים דבר שאני לא מגיע אליו. בגשמיות ודאי לא. ולהרים אותו עוד למקום שהוא לא היה קודם, אם אי אפשר בגשמיות, כנראה שגם ברוחניות אי אפשר. הרי כל בגשמיות משתלשל מרוחניות. אז איך הם יכולים להרים את הכיסא, אין להם שום השגה בכיסא. התשובה היא פשוטה נורא, זה מפתיע התשובה הזו. השגה אין להם בכיסא. אבל כל הכיסא וכל המדרגות העליונות נוצרו מלכתחילה כדי שישתלשלו מהם מדרגות תחתונות, והמדרגות התחתונות יתגעגעו לעלות חזרה למעלה. אבל כשהם מתגעגעים לעלות חזרה למעלה, הם לא מתגעגעים למדרגה העליונה, הם מתגעגעים לקדוש ברוך הוא. אז הגעגועים שלהם סוחפים איתם את כל המדרגות שמעליהם. הוא נותן איזה משל במקום אחר, לא נכנס, זאת אומרת, דיברנו על זה כמה פעמים. פעם היו בונים בקתות מעץ עם קרשים שוכבים. ולפעמים שלא היו מכינים יסודות כמו שצריך, אז הקרש התחתון היה שוקע לתוך הבוץ. ואז היה מין ג'ק של הזמן הקדום, קראו לזה ליבר ביידיש, שהיו מכניסים אותו מתחת לקרשים ושמים, עושים מנוף עם אבן, לוחצים ומרימים ותופסים מסמר, וזה היה חוזר. מתחת לאיזה קרש צריך להכניס את המנוף הזה? מתחת לקרש הכי נמוך, אחרת יהיה באמצע חוך. והקרש הכי נמוך הוא זה שדוחף את הכל. הוא אומר, אנחנו עוד יותר נמוכים מהאופנים שלה. האמת שהאופנים עצמם מקבלים את הכוח מאיתנו. יש עוד משהו יותר נמוך מהאופנים, זה הנפש הבאמית שבתוכנו, שהשתלשלה מהם. השתלשלה משמרי האופנים, כאילו ממדרגה הכי תחתונה של האופנים. ואנחנו, אם אנחנו מעוררים את הגעגועים שלנו לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מרימים את כל העולמות. למרות שאנחנו לא משיגים ולא נוגעים בהם ולא יודעים שום דבר, אבל יש לנו את הכוח. מדוע? כי כל העולמות נבראו כדי שאנחנו נתגעגע. במידת הגבורה יש המון כוח. אנחנו תמיד רגילים לשבח את מידת החסד. ומידת הדין מתייחסים כאלה מין הכרח בל יגונה, דבר כזה. בזוהר הקדוש כתוב אחרת. כתוב שמידת הדין בשורש היא הרבה יותר גבוהה משל מידת החסד. רק צריך לתת לה את הביטוי הנכון. הביטוי הדיעבדי של מידת הדין זה שהשפע נמנע, השפע חוזר, אין גשם, אין שכל, אין אהבה, אין כלום, הכל חוזר למעלה. והביטוי האמיתי של מידת הגבורה, הביטוי הנכון של מידת הגבורה זה שהשפע נמצא והשכל נמצא וכל זה, אבל אנחנו חוזרים למעלה כי אנחנו מתגעגעים. אבל לא שאנחנו חוזרים לגמרי ומתבטלים, אלא שאנחנו נשארים בעולם ומתגעגעים, ועל ידי זה אנחנו מעלים את כל העולמות. וזה התכלית של מידת הדין.
בדרך כלל, מסבירים את הגבורה והדין כאמצעי בשביל החסד, להוציא אותו לפועל.
נכון, נכון. בעניין הזה פה זה אחרת. בעניין הזה פה זה התכלית, התכלית של כל התכליתים, זה אתה צודק, זה שהעליון ירד למטה. כשהתחתון עולה למעלה, זה לא יכול להיות מצב עקרוני. אבל יש, היות שזה מצווה, יש עניין כזה של, של, של געגועים וכיסופים לקדוש ברוך הוא, זה חלק מהתמונה הכללית של אהבת השם, אז זה גם מטרה. אי אפשר לצאת בזה ידי חובה. זאת אומרת, אם בן אדם כל החיים שלו רק בגעגועים, אז זה לא טוב. כי באמת צריך להיות, זה היה אלה שנכנסו לפרדס והציצו ונפגעו. הבן אדם צריך להיות עם הפנים לעולם, אבל צריך להיות בו האש של הגעגוע, של הגעגוע כל הזמן. אחרת מה שיקרה לו, אם הוא יהיה עם הפנים לעולם ולא יהיה בו את הגעגועים, אז הוא ישקע בתוך העולם והוא יישאר שם. יישאר שם.
אם יהיה לו את הגעגועים ולא את העולם.
אם יש לו את הגעגועים ולא את העולם, אז הוא לא עושה את התפקיד שלו. הוא לא עושה את התפקיד שלו. לא בשביל זה הורידו נשמה למטה. אז הם נושאים את הכיסא שהוא דמות כמראה אדם למעלה מבחינת אדם, לפי ששורשם העולם התוהו לפני מלוך מלך לבני ישראל. אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אולי נדבר על זה בהמשך. השורש של המלאכים והשורש של הנפש הבאמית היא מעולם שהוא יותר גבוה מעולם האצילות. והשורש מאיר בהם, לכן הם מתגעגעים למקום מאוד גבוה. אבל זה הרע, כאילו, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, דיברנו על זה בעבר. והנה, הוויה, הוא חוזר לפסוק, כתוב צפונה לפני הוויה, לפני י' כ' ו' כ' כתוב הפסוק. הוויה, י' חוכמה, בחינת אדם. מה שאין כן ברעש גדול מתנסעים למעלה מבחינת אדם. הרעש הגדול, הגעגועים, יכולים להעלות אותנו למקום של למעלה מבחינת אדם. מה פירוש בחינת אדם? מה זה האדם הזה? למה הקדוש ברוך הוא קורא לעצמו אדם? יחזקאל ראה בן אדם, והדמות הכיסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה, והראה את השם אומר ישעיהו יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, הוא ראה את השם כמו מלך יושב על כיסא, והשולי בגדיו ממלאים את כל ההיכל. זה ציור אדם, למה הם נתנו ציור של אדם? מה העניין בזה? בגלל שההנהגה האלוקית שהשם מנהיג את העולם, זה נראה כמו בן אדם. ככה השם מנהיג את העולם, כך כתוב, ואיך אנחנו אומרים, מי שמסתכל בסידור, בפתיחת אליהו. חסד רוע ימינה, גבורה דרוע שמאלה, תפארת גופה, נצח ועוד, טרן שוקים. יש שם ציור קומה של בן אדם, שזה ההנהגה. כל אדם הוא עולם, זה אנחנו יודעים טוב, וכל עולם הוא אדם, וכל העולמות כולם יחד הם ציור של אדם. יש עולם שהוא כמו ראש, יש עולם שהוא כמו רגליים. בכל עולם יש ספירות שהן כמו ראש, יש ספירות שהן כמו רגליים, וכן הלאה. כמו עיניים, כמו פה. ולכן, היות שהקדוש ברוך הוא מנהיג ככה את העולם, אז הוא קורא לעצמו בשם אדם, כמו שהוא קורא לעצמו בשם מלך. זה גם ביטוי לא מתאים. הוא קורא לעצמו בשם אבא, זה גם ביטוי לא מתאים. רק היות שיש איזשהו דמיון לפעולה של האבא, או לפעולה של המלך, אז לכן, הוא קורא לעצמו בשמות האלה. ולכן הוא ברא אותנו, כי אנחנו בעלי הבחירה היחידים, ואנחנו דומים לו בבחירה, אז הוא רצה שנהיה דומים להנהגה שלו בעולם. אי אפשר להגיד שאנחנו דומים לו, כי אי אפשר להיות דומה לו, כי אין לו דמיון. אבל אל מי תדמיוני וישווה, יאמר קדוש. אבל מצד שני, אנחנו דומים להנהגה שלו. וברעש גדול מתנסים למעלה מבחינת אדם. וזהו לפני י' כ' ו' כ', לפני הוויה, מקור בחינת הוויה, שמשם נמשך להיות התאבות בחינת הוויה. זאת אומרת, הבן אדם עם הגעגוע שלו הוא נוגע במחשבה הראשונה של טרם היות העולם. מה שאנחנו אומרים באדון עולם. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא, לעת נעשה, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו ימלוך נורא. אנחנו מגיעים לבטרם כל ולאחרי ככלות הכל. למקום שבו יש רק מחשבה אודות העולם שהיא תהיה בעתיד. מה פירוש כאן בעתיד? הכוונה אחרי הרבה ירידות יהיה עולם. עם הגעגועים אנחנו מגיעים ישר לשם. עכשיו זה היה בבית המקדש, עד כאן הוא מדבר על הקטע של הקורבן התמיד, אבל היום אין לנו את בית המקדש. כשבאמת הקריבו את קורבן התמיד בבית המקדש, היה הרבה יותר קל לכל אחד בביתו, במקומו, להתחבר לעבודה הזאת. היום שאין לנו את בית המקדש, אז חז"ל תקנו לנו את התפילה. כמו שדם התמיד היו מקריבים מנפש הבהמה ממש, ככה תפילה במקום קורבנות, אז התפילה שהיא במקום הקורבנות היא בעליות והתקללות נפש הבהמית שבאדם, שהיא גם כן ברעש גדול בבחינת רשפי אש והתלהבות בתשוקה וצמאות. הנפש הבהמית יש לה טבע של רעש, כי היא רחוקה, יש לה טבע, כל מה שהיא עושה זה ברעש. כשהיא מתייאשת, היא מתייאשת ברעש. כשהיא שמחה, היא שמחה ברעש. כשהיא אוהבת, היא אוהבת ברעש. כשהיא פוחדת, היא פוחדת ברעש. כל מה שהיא עושה זה ברעש. וזה הטבע שלה. וזה רעש יכול להיות בהרבה אפשרויות. יכול להיות רעש ממש. יכול להיות רעש שיש בן אדם שיש לו מין... יש אנשים שכל דבר, הם צריכים תמיד לשתף עוד מישהו בכל מה שעובר עליהם. אני... צורך כזה, לפעמים זה אפילו מגיע לאובססיה, לפעמים צריכים לשתף 20 איש, מה שעובר עליהם, לא רק אחד. צריכים תמיד לארגן ארגונים, לעשות צ'ירקסים וכל מיני, לעשות חבורס. זה סוג אחד. יש רעש, שזה פשוט רעש פונטי, צועקים, מתפללים, רוקדים, מתגעגעים עם רעש, עם זה, ויש רעש שזה גואש בפנים, אבל זה רעש. הנשמה, הנפש האלוקית, הכל אצלה הרבה יותר שקט. גם שם יש פחות שקט ויותר שקט, כמובן. יש בכל בחינה כוללת את כל הבחינות, אבל שם יש שקט הרבה יותר גדול. מדוע הנפש הבאמית כולה רועשת? אז פסיכולוגית זה בגלל תחושת הריחוק. כשאני רחוק, אני צועק. כואב לי, אז אני צועק. לעומק יותר זה בגלל שהשורש, זה מהמלאכים האלה, שהם ברעש גדול. וגם אצלם זה בגלל הריחוק.
השורש הנפש הבאמית זה מהטוב והנשמה מהתיקון?
השורש של השורש זה מהטוב. גם הטוב הוא ברעש. וזה גם בגלל הרגשת הריחוק.
לעומת התיקון ששם זה בשקט.
התיקון הוא בשקט. כן, זה הכל, זה עניין שצריך הרבה ללמוד עליו. אנחנו נוגעים בקצה של קרחון. יש מקומות אחרים שצריך ללמוד את זה, הוא לא נכנס לזה פה. אז זה ברעש גדול מבחינת רשפי אש והתלהבות בתשוקה וצימאון. דרך אגב, זה לא דרך אגב, זה, יש כאן בכוונת המכוון, אבל אצלנו זה יוצא, כי אנחנו לומדים לימוד אינטלקטואלי כזה, אז יוצא לנו שאנחנו מקבלים את זה דרך אגב. רק נראה לאן הנפש הבעמית שלנו יכולה להגיע. איפה היא תקועה עכשיו ולאן היא יכולה להגיע. תראו איזה ביטויים הוא אומר עליה. איך היא אוהבת את השם. ברעש גדול בבחינת רשפי אש והתלהבות בתשוקה וצימאון. הנפש הבעמית. כן, הלוואי שבנפש האלוקית יהיה לנו התלהבות כזאת. וזהו, אדם הוא בהמת הושיע השם. מה פירוש? מה ישועה? בחינת בהמה, הוא מסביר שהאדם הוא בהמה, הכוונה האדם שנושא בתוכו את הבהמה. או יותר מדויק, הבהמה שניסית בתוך האדם, שזה הבהמה שבלב שלנו. בחינת הבהמה שבאדם תושיע. מהי הישועה? להיות בה גם כן המשכת בחינת הוויה. שיהיה נמשך שם הוויה בתוך הבהמה גם כן. בתוך הנשמה נמשך לנו שם הוויה במתן תורה. כששם אמר אנוכי השם אלוקיך, נכנס שם הוויה בתוך הלב של כל יהודי. כולנו. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ישועה. אנחנו אומרים השם הושיע. מה הישועה הזאת? הישועה זה כמו ואל הבל וישע השם אל הבל ואל מלכתו, ואל קין ואל מלכתו לא שעה. ישועה ולשעות זה אותו עניין. אנחנו מבקשים ישועה, אנחנו מבקשים שהפנים יפנו אלינו, הפנים העליונים כביכול שיפנו אלינו. זה מה שאנחנו מבקשים. מה זה נקרא שהפנים יפנו אלינו? הפנים כבר פונים אלינו. מאז מתן תורה, פנים בפנים דיבר השם עמכם. ומתן תורה זה הווה מתמשך. אנחנו פשוט קול גדול ולא יסף. איך כתוב? הכל, זה לא שהכל לא יפסיק. אנחנו הפסקנו לשמוע עוד. אבל הכל ממשיך. דיברנו על זה בעבר הרבה. אז אם כן, אז למה אנחנו מבקשים הערת הפנים? כי במתן תורה זה ניתן לנפש האלוקית. ואנחנו מבקשים את הערת הפנים גם בנפש הבעמית שלה. וזה מה שאנחנו אומרים במנחת שבת, אנחנו מזכירים את זה. אדם הוא בהמה, תושיע השם. אנחנו מבקשים, מתחננים, שהשם יושיע את הנפש הבעמית. איך הוא מושיע את הנפש הבעמית? שהנפש הבעמית מתחילה לקבל תחושה עם הקדוש ברוך הוא, תחושה של אני אתה, במקום אני הוא. אז אם תחשבו על זה, בשקט, בשקט, ככה, מתי שאף אחד לא נמצא, אז תראו שזה מהפך ממש, זה לא 180 מעלות, אבל זה 90 מעלות בטוח. מהפך עצום בנפש. אנחנו, הסימן שלנו, הסימן, האינדיקציה שלנו, שהנפש הבעמית שולטת במחשבות שלנו, זה שבדרך, זה כשהספונטניות שלנו, היא כשחושבים על הקדוש ברוך הוא, חושבים עליו בצורה של הוא. מה הוא רוצה, בוא נתפלל אליו. כשאנחנו מדברים עם עוד בן אדם, אז ככה צריך לדבר, אין ברירה. אבל כשאני חושב, למה אני חושב עליו הוא, למה אני לא חושב אליו אתה? בין אנשים שאוהבים, אז חושבים כל הזמן אתה, לא חושבים הוא. אם יש מישהו שאני מאוד אוהב אותו, אני כל הזמן חושב אתה, אני לא יכול לחשוב עליו הוא. למה עם הקדוש ברוך אני חושב הוא? כי הנפש הבעמית שולטת בתוך המחשבות שלי. ואצלה הוא. והתפילה שלנו היא שהספונטניות שלנו, שאפילו אם הנפש הבעמית תמשיך לשלוט במחשבות שלנו, אף על פי כן, המחשבה שלנו תפנה אליך, שאנחנו נדבר איתך שזה אתה. זה עבודה גדולה, ההתבודדות. זה אחד מהיסודות של, של הסיבוב הזה. אני לא יודע, יכול להיות שהוא באמת 180 מעלות, אני לא יודע, תלוי... תלוי איזה מין הוא, אם הוא הוא כזה או הוא כזה, הוא שכבר חלפנו על פניו. כל אחד במקום שלו. כשמתחילים, מתרגלים לדבר עם השם, למרות שאין לנו שום השגה בקדוש ברוך הוא. אבל זה לא קשור. אמרנו, אנחנו מתגעגעים לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא משיגים אותו. וכשאנחנו, כל דבר שאנחנו רוצים, אנחנו מדברים עם השם, ובסוף אנחנו גם מתרגלים לחשוב אל השם. ואז זה ישועה, רק צריך עזרה מלמעלה. והעזרה היא זה שאנחנו מבקשים, אדם הוא בהמה תושיע, שהוא כותב בעצמו בכמה מקומות, הוא כותב את זה בתניה בכמה מקומות, הוא כותב שיש הבדל גדול בתפילה, במקומות שאומרים הוא למקומות שאומרים אתה. שכשאומרים אתה לנוכח, התחושה היא הרבה יותר חזקה, החיבור הוא הרבה יותר חזק.
יש מקומות בתפילה שיש שינוי, לפעמים זה הוא ולפעמים
אתה. נכון. עכשיו, זה שאנחנו, הרשב"א כותב על זה, הרשב"א, בתשובות, שאלו אותו, למה אפילו כשבן אדם אומר, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה, היה צריך לסיים, בדבריך, או בדברך, למה בדברו? אז הוא אומר, כי אחרת היינו חושבים שהקדוש ברוך הוא בגובה העיניים שלנו. אבל שזה הכניסו פה ושם גם ביטויים כאלה כדי להגיד שהוא נעלם. אבל אחרי ככלות הכל, התחושה שלנו צריכה להיות אתה. אתה נעלם, אבל אתה. הוא לא נעלם מהגעגוע שלנו, הוא נעלם מההשגה שלנו. וצמאון זהו, תשוקה זאת, הוא בחינת בכל לבבך. שבלב יש בית חללים, חלל הימני, מלא אוויר ורוח, זה המקום שבו נפגש האדם עם החמצן או משהו, אני כבר לא זוכר את הביולוגיה, אז שכחתי את הכל. וחלל השמאלי מלא דם, שהדם הוא נפש הנפש, רביעית דם שהנפש תלוי בו, משכנו בלב, הרי בלב חייב להיות כל הזמן דם. באיזה מקום אם לא מגיע אדם רגע אחד זה לא נורא, אבל זה מתחדש אחר כך. גם לא הרבה זמן, קצת זמן יכול, אבל בלב חייב להיות כל הזמן דם. ששם יסוד האש והחום הטבעי, כנודע, זה כתוב בזוהר, שכנפי הריאה מנשבים על הלב לקררו מחמימות, בזוהר כתוב, אלמלא כנפי ריאה נשבים על ליבה, הבליבה עוקיד כל גופה. זה משל ונמשל ביחד. אם כנפי הרע לא היו מקררים את הלב, אז הלב היה שורף את הגוף. איך כתוב שם? אז הכוונה, כנפי הרע, כתוב שזה יש חמישה אונות לרע, תקנים את חמישה חמישי תורה. וכשיהודי בוער בהתלהבות להשם יתברך, אז הרי יכול לשרוף אותו לגמרי, יכול לצאת בקלות הנפש, אז העיצה שלו זה שישב ללמוד תורה. בתורה, התורה תקרר אותו. התורה זה להקשיב לקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. בהתלהבות זה כל הזמן מה אני רוצה ממנו. מה אני רוצה ממנו, אז אני יכול לצאת לגמרי מהגוף. כשאני מתחיל לשמוע מה הוא רוצה ממני, אז אני מבין שצריך להישאר בו. היה פעם אחד נפרתי חברים שלו, אותו לא זכיתי לראות. הוא היה נפטר בגיל מאוד מבוגר בצרפת. חסיד זקן מרוסיה. שהוא היה כל יום כמה שעות בתפילה, ועד שהיה מוריד את התפילים, והיה בחצי היום, וככה. כשהיה צעיר, הוא היה מתפלל עם המון כוחות. הוא היה ממש, היה כל מה שהוא מתאר כאן, איך רעש, רשפש, התלהבות, תשוקה וצמאון, והיה מסביבו, לא אפשר להתקרב אליו. הרבה פעמים הוא התפלל עם כל כך הרבה, מרוב התרגשות היה מתעלף. אז היה בחב"ד, היה אדמו"ר הרש"ב לפני שלוש דורות. אז הוא אמר לו שעבודת השם שלו צריך להיות בלימוד תורה ולא בתפילה. זה הכל מבוסס על אותו, זאת אומרת, הוא המשיך להתפלל, הוא גם אחרי זה התפלל עם הרבה כוחות. אבל כבר אחרת, כבר היה מינורי יותר. הוא התחיל להתמסר יותר ללימוד. אז זהו, זה הזוהר. אלמלא כנפי רעה, דינה שלי לליבה, וליבה עוקית כל גופה. זה זוהר מפורש.
בדרך כלל הדימוי של אש זה לחוכמה, השכל, והלב יותר...
הדימוי של השכל זה...
אש.
לפעמים הדימוי של השכל זה מים. בעץ חיים כתוב שהלב זה האש והשכל זה המים. יש בזה כמה, כי בכל אחד יש את הכל.
מבחינות.
בהקשר הזה של הגעגוע, אז האהבה נקראת אש והמים
למטה.
יש מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה, אז יש מים של קליפה שלא יכולים לחבות את האהבה. המים של קדושה כן יכולים, אבל הם לא מחבים לגמרי. והסימן היכר של הקדושה ששום דבר הוא לא טוטלי, שכל דבר נותן מקום גם להפך. יש כלים, זה לא מידות של עולם התור. זה כמו שיש לך אש ואתה שם מים, אבל בתוך כלי. אז האש והמים פועלים ביחד פעולה, אתה יכול לשים בתוך זה משהו וזה יתבשל. אתה חושב שלא היה הכלי, אז הכל היה... היה טוב, טוב הוא מהכל. ושם הוא משכן התשוקה והצמאון האלוקי לעלות ולהתקלל באור אינסוף ברוך הוא. אז למדנו עד עכשיו מכל שלושת העבודות, שזה הדלקת המנורה והכתרת הקטורת והקרבת קורבן התמיד, מה שעושים בית המקדש יום יום, מה שאנחנו למדנו עכשיו זה הקרבת הקורבן. יש לנו בית מקדש בלב, כל הגוף שלנו זה בית מקדש, המזבח זה הלב, והאש על המזבח זה ההתלהבות שלנו, ואת הנפש הבעמית צריך להקריב קורבן על המזבח. אז קודם כל צריך להיות קורבן תמים בלי מום, כלומר תפסיק לעשות עוונות. אחר כך הוא צריך להיות, צריך לשחוט אותו, זאת אומרת להוציא ממנו את החיות, את החשק לענייני העולם הזה, ואחר כך מה שנשאר ממנו אפשר להעלות אותו על גבי המזבח שהוא יישרף באש. זה הנקודה. אבל מה נהיה מזה? הרי הגוף שלנו נשאר, ואם הנפש הבעמית יישרף באש, אז איך הוא יחיה? הוא חי עם הנפש הבעמית. אז בזה אנחנו מבינים יותר טוב מה המשמעות שהוא נשרף באש. זה לא שהוא נשרף באש, הוא מקבל שינוי כיוון. ובן אדם שנשאר בכיוון הקודם, הוא אומר פתאום נעלמת לי. זה כתוב הכי יפה, רבי נחמן אומר את זה בסיפורי מעשיות, בתחילת הסיפור של הבעל תפילה. שאנחנו מדברים עכשיו. היה בעל תפילה שהיו לו תלמידים והם היו גרים מחוץ לעיר. היה שם נחל והם גרו בין העצים והם התפרנסו מהפירות של העצים, ולפעמים הם היו נכנסים לעיר בשביל למשוך עוד מישהו איתה, ושם הם היו מתפללים, הם היו כל היום בדבקות, וכל פעם שהם היו מושכים עוד מישהו, אז בעיר היה נאבד מישהו, הם היו מושכים ופתאום היה נאבד אצל זה בן ואצל זה חתן, ואנשים היו נאבדים. אז התחיל להתפרסם שיש מישהו כזה מין שיושב שם וסוחב אנשים. נורא והיום. מה המשמעות של זה? הרי אנחנו, כשאנחנו הולכים להתפלל, אנחנו לא יוצאים מחוץ לעיר ליד איזה נחל. אנחנו מתפללים בתוך העיר. מה המשמעות שאם מישהו מתחיל להתפלל הוא פתאום נאבד לאנשים?
דמות הפוטנט שלנו.
כן, נאבדת לי. אני יכול לבוא לבן אדם ולהגיד, רגע, מה קורה איתך? אני פתאום לא רואה אותך יותר. פתאום ההתעניינות שלך זה שטחים אחרים, הזרימה הנפשית שלך היא שונה. אתה היית אחד מאיתנו, אימנו היית, איך אמרו עדים הזומים לי? אימנו היית, אתה היית איתנו, מה אתה מספר סיפורים אחרים? בעלי
תשובה מספרים
כאלה. מה?
בעלי תשובה מספרים כאלה,
שאנשים... בעלי תשובה.
בעלי תשובה מספרים שאנשים אומרים מהמקום שהם באו ממנו.
כן, הם פתאום לא רואים אותם איתו. אבל מה זה בעלי תשובה? הלוואי שנחזור פעם בתשובה. זה כל יום. כל יום צריך לעשות תשובה על היום, איך היום עכשיו, לילה, עוד מעט, צריך לחזור בתשובה על כל היום. כמה שהיה טוב, צריך לחזור עליו בתשובה. לפחות לחזור בתשובה על הכוחי ועוצם ידי ולהגיד תודה כמה שהיה טוב. זה גם תשובה. אז אם בן אדם פתאום מחליף מכוחי, אפילו שעושה דברים טובים, מחליף מכוחי ועוצם ידי, הוא פתאום עובר ל... אפילו סתם, כמו שדיברנו קודם, בן אדם שעם הקדוש ברוך הוא באני הוא, הוא עובר להיות אני אתה, אבל לא כמו סכיזופרן שמתחיל לדבר כל הזמן עם השם, ורואה נשמות וכוחות וכאלה, אני לא מדבר על משוגעים. בן אדם נורמלי שעושה את זה בשקט ובענווה ובלי הרבה רעש, אבל באמת הוא מרגיש עם השם פנים אל פנים, וזה צורת החיים שלו. אז בהתחלה הוא נעלם מאיתנו. אנחנו לא כאלה, הוא נעלם לנו. אחר כך זה מתחיל להשפיע גם עלינו, כשמתחככים בבן אדם כזה. רק מה, אין לנו סבלנות, אז אנחנו בורחים. אבל זה נראה לנו שנעלמים. אז זה נקרא שהנפש הבעמית נשרפת על גבי המזבח. היא פשוט נעלמת מהמישור מציאות הקודם, שהיה קודם. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה, אז עוד פעם, שתי הודעות. עוד לא שכחתי. הודעה אחת, אנחנו עוברים ליום רביעי. אני יודע שלא לכולם זה מתאים, אבל תרגנו עם הקלטות, עם חברים וחברות, אני לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים. אני משתדל שזה יהיה בשש, אם אני רואה שאני לא מספיק להגיע, אז אני יודע שזה יהיה יותר מוכן. מה? שבוע הבא, כן. יום רביעי.
שרים, החל מחר.
לא, 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 לא החל מחר, לא. שבוע הבא ביום רביעי, זה דבר אחד. עכשיו, אני לא יודע כמה זמן ייקח, אמרתי שזה ייקח הרבה אחרי חנוכה, נגמור את זה, מי שזוכר. אבל כשנגמור את זה, בלי נדר, נתחיל את החלק השני של ליקוטי מוהר"ן. אני אומר עוד פעם, אני אומר שזה החלק השני, כי לא בכל הספרים הליקוטי מוהר"ן מופיע בכרך אחד. יש הצעות שהוא מחולק לשניים או לשלוש, תבדקו שיהיה לכם את התחלת הספר השני. אבל זה יכול להיות, זה לא נגיע לזה שבוע הבא, ולא נגיע לזה בעוד שבועיים, זה יכול לקחת עוד חודש. אבל תתארגנו עם ספרים, זה ספר שקל להשיג אותו. יש אותו בהוצאות כיס, זה לא בעיה. השם יעזור.
השבוע ביום חמישי.